כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אוי אחד טוב. תני לי אוי אחד טוב, ואספר לך את הסיפור שלי בחינם. רדפו אותי, שרפו אותי, ואני התפלפלתי על קיומי. לא אמות כי אחיה, אמרתי, ומעשייתי תסופר. אז תני לי אוי, ואספר לך סיפור אחד טוב. קמתי מאפרי, הקמתי בית, ילדתי ילדים. כל החיים האלה שוצפים, קוצפים. מתו לי, נולדו לי, אני כבר לא מצליחה לספור. לא אכביד כהרגלי, אני רגילה להכביד. רק אתיישב פה רגע, כי ברגליי פרחו דליות מפוארות.
שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לברית מילה. השיר ששמעתם נקרא אוי אחד טוב, והמשוררת שהקראה אותו קוראים לה חיה לוי. שלום חיה, ברוכה הבאה.
שלום שלומי.
מה נשמע?
בסדר, קצת מתרגשת.
מעולה, מעולה. כן. אז זה דבר טוב ששומעים את ההתרגשות. זה, אם לא הרגש וההתרגשות, לא היה טעם לכלום, כן. אני חושב.
זה החיים.
אנחנו נפגשים פה... פעם ראשונה, מאז שאנחנו בדרך כלל בעצם רואים אחד השני בפייסבוק, ואני אומר את זה כי זה מיוחד, אנחנו לא נפגשנו אף פעם באיזה ערב שירה או משהו כזה.
נכון, נכון. אני בכלל רק בזמן האחרון התחלתי להסתובב קצת בערבי שירה. אני בלוגרית הייתי לפני שפרסמתי ספרים, אז חשבתי שהבלוג זה דרך טובה להתחמק מערבי שירה, ו... חשבתי שאני לא אהנה מזה.
זה הייתה דרך להתחמק מערבי שירה?
מערבי שירה, גם הפייסבוק וגם כל הרשת, היא דרך טובה להתחמק מלפגוש אנשים. שאני אוהבת אנשים, אבל לא במקום שאני צריכה להוכיח את עצמי, ולגרום לאנשים להקשיב לי.
חיה לוי, את גר במודיעין.
כן.
אנחנו באמת נפגשנו, כמו שאני אומר, פעם ראשונה, אנחנו הכרנו קצת דרך הרשת, אבל אמרתי, זה באיזשהו מקום קצת סמלי, לא רק בגלל הרבה שירה, זה ספר השירה השני שלך.
כן.
הראשון היה ב-2014, יצא ב-2014, בהוצאת עיתון 77.
אכלתי פרחים, כן.
הספר הזה בהוצאת פרדס.
כן.
בסך הכל התחלת לכתוב בגיל יחסית, אפשר להגיד, גיל מאוחר, אם זה נכון... לומר את זה, או לפחות לפרסם.
כן, התחלתי לפרסם בגיל מאוד מאוחר.
אוקיי, וזה למה? בת כמה?
החיים היו לי... אני בת 51 עכשיו.
אוקיי, לא נראית כמובן.
תודה רבה.
אתם לא יכולים לראות, תאמינו לי.
בוודאי. התחלתי לפרסם מאוחר, כי החיים היו לי קשים. זאת אומרת, כתבתי הרבה, וזה לא הצטבר למשהו שיכולתי להראות לאנשים ולהגיד זה אני. גם כי לא כל כך ידעתי מי אני, וגם כי הייתי עסוקה במאבקים אחרים.
לפי דעתי את משוררת, קודם כל כי את לא יודעת מי את, בית כי היו לך חיים קשים, זה התנאי סף בעצם.
זה קצת אנושי, פשוט.
אנושי ומאוד, כן, לא נעים לומר, לפעמים זה גם חלק, העתיות האלה הם חלק ממה שאנחנו עושים בתור משוררים. וזה באמת הרבה פעמים מעניין, הפריחה המאוחרת הזאת, וזה מאוד מאוד, מרגע שהייתי באופן אישי לפגוש אנשים שבזמנים שונים מחליטים שפתאום זה הזמן הנכון, ולכאורה קצת יוצאים מהתבנית המוכרת. את יודעת, אני גם מתייחס פה לשיר שהקראת פה, אוי אחד טוב, שהוא גם בכותרת שלו וגם בסיום הנפלא והמפואר שלו, ברגליי פרחו דליות מפוארות, הוא משפט שכאילו פותח את הדלת לאנשים שהם לא מקבלים מספיק ביטוי בשירה, אני חושב, או לדברים שלא מקבלים מספיק ביטוי בשירה.
כן, שירה צריכה להיות מעניינת, זה השיקול בעצם. לא הרצון לתת קול למשהו שעוד לא קיבל קול, כמו הרצון שמה שאני כותבת יהיה מעניין. ולכן כשכתבתי דברים שנראו לי לא מעניינים, לא רציתי לפרסם אותם.
הם נראו לך לא מעניינים?
כן.
לך באופן אישי. אז אני הייתי בוחן את זה. כי כן. אני חושב שמישהו צריך להסתכל על זה.
Okay.
כי אני חושב שאמת המידה שלך אולי שונה קצת. לטובה אני אומר את זה, אני בטוח שכמה דברים שאני אומר לך לא מעניינים, מאוד 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 מעניינים. הספר הראשון, כמו שאמרנו, אכלתי פרחים, הוא חתיכת איזשהו, כשלעצמו זה שם מאוד מאוד מוזר, אבל יש לו קונוטציות מאוד מאוד חיוביות, וגם הספר נפתח בצורה כזאת. והספר שאנחנו נדבר עליו ארוכות עכשיו, שנקרא אחת חיה.
כן.
אני חושב שהרבה פעמים שואלים משוררים, כאילו מנסים להבין מה קרה בין הספר הראשון לשני. בדרך כלל יש באמת הפרש של 4 שנים, משהו כזה, אני לא רוצה לדבר בממוצע, אבל זה משמעותי, עובדת איזה תקופת חיים, אתה פותח את הספר מעלעל, מנסה להבין מה קרה, איפה הוא אז, איפה הוא היום. ובמקרה שלך זה כבר נמצא בפרונט, כי השם, השם, השם שלך הוא שונה. אני לא מכיר משורר, אני לא מכיר עוד משורר, משורר שהוציאו ספר שירה, ואז בפעם הבאה שמשתנה. וזה מאוד מאוד בולט, זאת אומרת, חיה סדן הוציא את הספר הראשון, בספר השני זה כבר חיה לוי.
נכון.
זאת אומרת, ישר מבינים כבר שהיה פה איזשהו שינוי משמעותי, שקשור כנראה גם במשפחתיות. אני מתאר לעצמי שזה לא היה מכוון, אבל מצד שני, חשבת על זה? כאילו שזה יהיה מאוד מאוד בולט לאנשים עוד לפני שהם פותחים את הספר?
לא.
קרה פה משהו?
לא, לא. הדבר הכי, קודם כל הייתי בטוחה שאף אחד לא ישים לב שכתבתי ספר קודם, או רוב האנשים לא ישימו לב, ובעיקר, לא הייתי מוכנה שהספר החדש יצא תחת השם חיה סדן. כל ה-20 שנה שהסתובבתי עם השם סדן, הוא היה ככה מין תוספת מוזרה לי. לא התרגלתי אליו.
את, לא, את לא מאלה שחשבו לשים שני שמות משפחה?
לא. אתה יודע, יש מישהי אמרה פעם, מה הרעיון להנציח פטריארך אחד על חשבון פטריארך אחר? זאת אומרת, מה זה משנה אם זה אבא או בעל? אז זה היה השיקול שלי, זה לא היה כל כך אכפת לי. אבל השם סדן פשוט לא נדבק. זה לא היה אכפת לי, וזה עדיין לא נדבק. ואחרי שהתגרשתי, זה פשוט לא היה נראה לי סביר להוציא ספר בשם הזה.
טוב, זה כמעט סמלי למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אפשר להגיד את זה הרבה ספר שירה, אבל בטח ובטח שאת מתארת בספר הזה. זה בעצם ספר שהוא סוג של תהליך, שמתחיל באיזושהי התפרקות, ומסיים בהתאוששות, לפחות על פי הקריאה שלי.
נכון.
והוא מתרכז בתהליך מאוד מאוד מסוים, שזה בעצם הפרידה, הגירושים, התחושות,
נכון.
דיאלוג עם עצמך, עם אחרים, חושפנים מאוד.
כן ולא. כשכותבים שיר, אז הרבה אנשים טוענים, ואולי הם צודקים ואני טועה, הרבה אנשים חושבים ששיר זה אמת מזוקקת. אני חושבת ששיר זה דבר מאוד מזוקק, אבל חלק מהכוח שלו, זה כשאתה מזקק את הדבר שרצית להגיד, אתה יכול להשאיר אותו בשיר ולהמשיך למקום אחר. חושפנות הזאת היא בתחושה שלי לא באמת מגלה מי אני, אלא רק מי הייתי בכל מיני רגעים שבהם כתבתי.
זו תשובה כל כך מושלמת שלא אין לי מה להגיד עליה. אני חשבתי שתגידי לי משהו על הערך של האמת, ואז להגיד לך מה, אנחנו לא אומרים את האמת, אז אני אגיד לך, תשמיע, תפגעי במוניטין שלנו כמשוררים, זה בעיה, אנשים פה סומכים על האמת שלנו. בפוליטיקאים אף אחד לא מאמין, אנחנו האחרונים,
כן.
חיה.
אנחנו עושים לעצמנו שירות לא טוב, שאנחנו דווקא רוצים להגיד את האמת. צריך להגיד דברים חזקים ומזוקקים, אבל אמת זה דבר קצת שטוח, קצת, לדעתי פחות טוב, אבל זה שיחה אחרת אולי.
מעניין, זה מעניין. לא, אני חושב שזה באמת מעניין, אבל הגדרת את זה כמישהו או מישהו שהיית ברגעים מסוימים, וגם בהתחלת השיחה אמרת לדעת מי אני. הרבה פעמים אנחנו מרכיבים את מי אני מהמקום הזה. למרות שאני שוב מאוד מאוד אוהב את ההגדרה, כי אני גם חושב שזה אמת לרגע מסוים, שזה אני ברגע מסוים, אבל כשאני חושב על זה הרבה פעמים, זה כאילו כבר לא חלק ממני ברגע שזה יצא, זה משהו שהוא חי בפני עצמו, ולפעמים מנותק ממני.
נכון, וחלק מהכיף של לכתוב שירים, וזה באמת סוד, שמי שכותב יודע, אבל עדיין זה שאתה כותב, אני כותבת, ואני משאירה את זה שם, וזה באמת נשאר שם, וזה הקלה עצומה, הרבה פעמים. שזה נשאר שם? חרדה וכעס ואלבון.
זאת אומרת, זה נשאר שם ולא לא הולך איתך?
הרבה פעמים זה נשאר בשיר, אני מסתכלת על שירים, וואי, איזה יופי, זה יצא, והתחושה הזאת של איזה יופי מנקה לי את הדבר הזה שרציתי לכתוב עליו. זה לא כל כך, גם אולי לא כל כך יפה להגיד, כי אז מה, אנחנו כותבים שירים כדי לרפא את עצמנו, או כדי להרגיש טוב, אבל כן, אני כותבת שירים כדי להרגיש טוב.
חד משמעית, כן, אני מסכים איתך. אבל אנחנו נתעכב פה על שירים, ועלייך. אבל בואי נקרא עוד איזה שיר.
יום אחד נשארתי בלי אהבתי. זה תפס אותי בהפתעה. אמנם, אהבתי הזהירה אותי שיום אחד זה יקרה. אבל אני צעקתי, אהבתי, אהבתי, ואהבתי לא שמעה מה שלחשתי.
אני בכוונה רציתי לפתוח, כי הספר בעצם נפתח בשיר, בשיר כזה. ומי שקורא את הספר, אוקיי, יש פה כאב, אבל אנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו טריק עלילתי, אני חושב, באיזשהו מקום. כי השירים הראשונים בספר, שוב, היא של כאב, אהבה ופרידה, ואנחנו לא לגמרי מבינים מה, זאת אומרת, זה לא הופך להיות פרטני או אישי.
כן.
עד לרגע מסוים. גם אם לאט לאט הרמזים מתגברים, ואפשר בדיעבד לשים לב לקצת יותר ויותר רמזים. ופתאום יש את המקום הזה, שאת פשוט מתיחה, אני חושב, בקורא, את המשפט הזה. אולי אני תלך לקרוא אותו גם כן, זה רומנטיקה. כן.
רומנטיקה. איש אוהב נערה. נערה אוהבת איש. הם מצטלמים בבודפסט, מצטלמים בסלובקיה. על רקע נופים עוצרי נשימה. הם מאושרים. גם אני יכולה להיות מאושרת, כשאני חושבת על האושר שלהם. כמה חיים יש בהם, כמה פרפרים, כמה עוגות, כמה דבש. כן, גם אני מאושרת. כי בחיים שלי אין מקום לטיפשות הזאת, לאיש הזה שגרש אותי מביתי.
יש הרבה בשיר הזה, בהרבה כן. שירים, אבל השיר הזה אני חושב מבחינת המיקום שלו והטון שלו באיזשהו מקום הוא נותן הצלפה, סוף מערכה ראשונה, וטבע, אני לא יודע איפה זה ממקם אותי בתיאטרון, אבל הוא גם מאוד מאוד קשור לאופן לכתיבה שלך, זאת אומרת, בשורה האחרונה לתת איזשהו משהו מאוד אירוני או משהו כזה, אבל השיר הזה הוא גם... כמו שאמרתי, הוא נותן איזושהי פתיחה, הוא פתאום מעמיד את מה שהתחלנו לקרוא בספר במקום קצת יותר ברור לגבי מה שקורה פה. ויש בו גם עוצמה מאוד מאוד גדולה.
כן, אולי נגיד את זה בצורה פשוטה, רגע. כי אני גם מורה, אז אני אוהבת להגיד דברים פשוט. בגיל 48-9, מי שהייתי נשואה לו עזב אותי לטובת אישה בת 26. והרבה מהשירים בספר עוסקים בזה. עכשיו, יש משהו לא הוגן בספר, ולכן אולי גם חשוב לי להגיד את העניין הזה על האמת. כי השירים לא כתובים על 20 שנה נפלאות, שבהם היה לי פרטנר תומך ברגעים לא פשוטים, ועשינו ביחד הרבה דברים יפים. השירים לא יכולים להכיל את הדבר הזה. השיר באמת צריך להיות דבר מאוד מזוקק. מכילים עצב על זה, מכילים פרידה מהדבר הזה, אבל לא את הדבר הזה. וגם השיר רומנטיקה, שהוא באמת מאוד מאוד חד ומצליף, הוא לא שיר הוגן, הוא שיר, הוא לא צריך להיות הוגן. אבל הוא מבטא הרגשה מאוד 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 קשה, שהרבה שירים בספר מבטאים אותה, שלהרגיש שסדר העולם הוא כזה שהוא לא לטובתי, ולא לטובת נשים כמוני, וזה מאוד מרגיז.
אני חייב לומר, אני מכיר סיפורים כאלה, בדרך כלל לא באופן ישיר. אני לא חושב שכל הסיפורים הם כאלה, אני גם הייתי ער להרבה פרידות, בגילאים שונים, ולפעמים גם כשמגיעים למיצוי של ניסויים, משהו כזה, אבל אני חושב שזה באמת הרבה יותר אז, כשמדובר בגבר שעוזב אישה לטובת אישה צעירה, אבל ברגע הזה שנייה עוד לא מבינים את זה, אבל כן מבינים את העוצמה הזאת. ושוב, הרבה שירים שלך מופיע בשורה האחרונה, סוג של, ממש בשורה האחרונה, משהו מאוד מאוד חזק ואירוני קצת, והוא כאילו נותן משקל ממש ממש לכל השאר, זאת אומרת, לכל השיר שבא עד לאותו רגע.
אני מתלבטת בין לבין עצמי, אם אתה צודק, כי לי יש הרגשה שהחיוך מופיע בכל מיני מקומות.
החיוך?
בשיר. כן, החיוך, האירוניה.
כן, כן, כן.
בכל מיני מקומות, לא רק בסוף.
אני מתכוון...
לא בשיר הספציפי הזה, אלא בכלל כאסטרטגיה, נגיד, של כתיבה, הוא מופיע בכל מיני מקומות.
אני באמת מרגיש איזשהו קצת אירוניה, אבל לפעמים זה נראה כל כך מר. זאת אומרת, שזה מר, שמישהי כותבת בשיר לאיש הזה שגרש אותי מביתי, זה קשה ומר, וזה קצת לא הסתדר לי עם איך שאני תופס אותך לכל אורך הספר, למרות שבמקומות מסוימים זה נשמע מאוד מאוד חזק, וגם איך שאני מכיר אותך.
כן.
ורואה אותך, כאילו, אישה שמחה ו...
קודם כל, יש אנשים שטוענים שאני אישה קשה. צריך לדעת את זה, זה מעניין.
אנחנו לא עושים תחקירת.
לא, זה מעניין בגלל מה שאמרת, שיש משהו שמצטער לאנשים שמכירים אותי כמאוד רך ומקבל, ויש בי משהו מאוד קשה. אבל אני רוצה שנאחז במה שאמרתי קודם, זה כזה מפתח כזה, שזה היה נכון לרגע.
כמו שאמרתי, זה שיר שהוא באמת מבחינתי גם, מבחינה עלילתית מאוד מאוד משמעותי, ובספר הזה את גם מדברת אליו.
כן.
את גם מדברת עליו בכמה שירים, זאת אומרת, במקרה הזה את אומרת את זה כמשהו לצד שלישי, אבל יש שירים שאת ממש פונה אליו. ואני טעיתי, האם, נגיד, מישהו שכותב שירה, חושב על בן אדם ספציפי שיקרא אותם, או שזה פשוט חלק מאיך שאת מרגישה שהיית צריכה לכתוב את השיר? נגיד, ספציפית, נגיד כן. השיר לכיסא?
הכיסא. את הכיסא האהוב עליי, אתן לאהובתך החדשה. היא תשב עליו ותתאפר. כמובן שאין לה שום צורך, לא באיפור ולא בכיסא. אכתוב לה פתק. קחי את הכיסא העתיק והיפה הזה, ותלי את ציפורנייך החדות, כשם שגזרת בעדינות את ליבי. לאהובתך אתן מתנות אהבים, ולך אלחש מילות פרידה. אהבה ואהובה היו גם לי, ואותך לא אהבתי מעולם. אני אפלה ומקומטת, ואין לי זמן לאהוב גברים. ניתנו לי רק חיים אחדים, ולא כדי לחבס ולנקות. קחו אוהבים חמודים את הכיסא למזכרת, ותלו ציפורניים כשם שגזרתם בעדינות את חיי. את השיר הזה לא כתבתי דווקא לאחד, כתבתי אותו ליותר מאחד. כתבתי אותו לכל מיני גברים שמעדיפים נשים צעירות, שזה דבר שאני כל כך כל כך יכולה להזדהות איתו, לכן זה כל כך היה לי קשה לקבל. לכן כשאתה שואל אם אני כותבת את השיר ואני חושבת על מי שיקרא אותו, לא.
זה לא, אני מדבר ספציפית על הגרוש.
כן, ספציפית על זה לא, ממש לא.
אוקיי, ספציפית על זה לא.
זאת אומרת, התחלתי לחשוב מה יקרה כשהגרוש שלי יקרא את השירים, כשהספר יצא לאור, אבל לפני כן לא.
אוקיי, כמה הערות קודם כל בינינו. אנחנו מדברים על נושאים לא פשוטים, לפעמים גם קשים, אבל אנחנו מדברים עליהם כי השירים הם טובים.
כן.
הם מאוד טובים, והם גם לא שכיחים. זאת אומרת, לא שכיח שמישהי תכתוב משהו מזוקק כל כך, כמו שאת אוהבת לקרוא את השירים, זה גם ספר מאוד מזוקק, על תהליך מאוד מאוד מסוים. וזה לא שכיח, וזה, אני חושב, משהו ש... כמו שאני אומר הרבה פעמים, השירה נותנת לאנשים אחרים שקוראים את השירים לגיטימציה, לחוש את מה שהם חשים, ולדבר את מה שהם רוצים לדבר עליו. וחלק מהחושפנות, אני חשבתי תוך כדי שקראתי את השירים, אני קורא שירים על מישהי שיכולה בעצם להיות הכי רחוקה ממני, אבל כל כך הזדהיתי, שהחושפנות גם מגיעה מהקורא, לא רק ממי שכותב. אני אקריא עוד שיר. אני צריך. אני צריך שהיא תהיה תלויה לי על הכתף. אני צריך לטייל בכל העולם. אני צריך שיראו עליי. אני צריך שהיא תסתכל עליי. אני צריך שהיא תהיה תלויה לי על הכתף. אני איש ויש לי צרכים, למשל, לטייל בכל העולם, כשהיא על הכתף שלי. וכולם יגידו, הו, תראו מה יש לו על הכתף. זו ציפור? לא, זו האהובה שלו.
רוצה לציין שאני קוראת לו שיר האוטובוס.
קוראת לו שיר האוטובוס? אוקיי.
זו פתיחה שלי פרטית, לא חייבת להצחיק את כולם.
לא, זה מעולה. אוקיי. זה חתיכת התחשבנות איתו?
כן, נכון. יש לי חברה שהיא חוקרת ספרות, גם אני חוקרת ספרות. החברה שלי אומרת שכשנשים כותבות שירה, אז החוויה, אז מאוד מסתכלים על החוויה שלהם כחוויה פרטית. ואני יודעת שאני מפלילה את עצמי, כי אני כותבת על חוויה מאוד קונקרטית ופרטית, ועדיין אני רוצה לנסות להגיד שיש פה התחשבנות עם גברים, התחשבנות עם מצב הנשים בעולם, לא התחשבנות איתו. איתו, יש לי ספציפית, באמת, אני חייבת להגיד את זה בצורה ברורה, יש לי בעיקר חובות כלפיו, מבחינת הדברים שהוא עשה למעני, והעובדה שגידלנו שתי בנות מקסימות, וכל הדברים שכולם יודעים, כשאתה חי עם מישהו. אבל יש לי תלונה חריפה כלפי מצב העניינים בעולם.
אוקיי, כי זה נקרא באמת ברמה מאוד מאוד פרטית.
כן. שזה טוב, זה נותן כוח, זה נותן אנרגיה לשירים.
כן, זה נותן גם את מה שקודם כאן שמצנו, זה נותן את האמת.
נכון.
כי אם לא היה משהו פרטי בזה, אולי זה באמת נראה כמו משהו שקשה להשליך אותו, כי הוא יותר נכתב כדי להעביר נקודה, ופחות כחוויה.
נכון.
ובגלל זה גם אני קראתי את זה. זאת אומרת, אמרתי, זה יכול להיות תרגיל מאוד מאוד נחמד.
זה נהדר. קודם כל קראתי את זה נהדר.
תודה. זה המורה או החוקרת? מי נתנת לי את הפידבק?
זה המשוררת.
המשוררת.
המשוררת. שאומרת שקראת את זה נהדר, וזה כיף לשמוע גברים קוראים את השיר הזה, כי יש בו המון, כי הוא מצחיק נורא בעיניי. וזה נורא נחמד שגברים קוראים אותו, כי זה אומץ להגיד דבר כזה כגבר.
אני חייב לומר שזה באמת מוזר גם מהנקודת מבט, גם מהנקודת מבט, כאילו הגברית, זאת אומרת, כי הייתי מצפה שאדם ירצה גם שותף לחיים, שותפה לחיים, וזה נראה לי משהו ש... קשור גם במה שעברנו בחיים וכאלה. את אמרת שאת מזדהה, יכולה להבין את זה.
מאוד מזדהה עם הרצון. אולי לא היה לי אומץ לכתוב שיר כל כך נוקב, אם לא הייתי מזדהה, בטוח לא היה לי אומץ לכתוב שיר כל כך נוקב, אם לא הייתי מזדהה עם הרצון. יש משהו כל כך חושני ונעים, ואשליית נאורים, ואני כל כך מבינה את הצורך להיות עם אישה צעירה, מהרבה בחינות. אני לא אומרת שזה... דרך אגב, אני לא יודעת, אין לי מושג, אם זה הדבר שבמציאות, בסיפור האמיתי, זה התחושות ואלה הדברים. אבל ישבתי עם עצמי בבית, וזה מה שרציתי לכתוב כדי להגיד משהו.
אוקיי, בואי נקריא עוד איזה שיר, ונצא להפסקה של מוזיקה קצת.
יותר ממוות. טוב להילחם. תמיד אמרתי את זה. אף פעם לא להרכין ראש. לא בדכדוך, אלא בזעם. טוב, טוב מאוד להילחם. אבל לא לי, לי לא טוב. ואני בכלל לא רוצה אהבה. רק להעמיד פנים שיש בעולם יותר ממוות. טוב להזדיין, תמיד אמרתי את זה. אף פעם לא להרכין ראש, לא בדכדוך, אלא בתשוקה. טוב, טוב מאוד להזדיין. אבל לי לא, לי לא טוב. ואני בכלל לא רוצה מלחמה. רק להעמיד פנים שיש בעולם יותר ממוות.
אתם ברית מילה. אנחנו עם חיה לוי לשעבר סדן, הספר הראשון שלה, השני אחת חיה. והקריאה עכשיו שיר שתוך כדי אני שאלתי אותה, שאלתי את עצמי מה יגידו התלמידים כשידעו שהמורה חיה, מקריאה שירים כאלה.
יש לי שירים, שיר אחד יותר גרוע מזה בספר, והתלמידים אכן התלוננו על זה.
התלוננו?
כן, כי לא בגלל הספר, אף אחד לא פותח ספרים, בגלל זה הופיע בפייסבוק, וההורים, היו פניות של הורים ותלמידים.
מה את אומרת?
שמו שמורה לא צריכה לפרסם דברים כאלה.
אוקיי, על איזה שיר אנחנו מדברים?
על...
למי שהצטרף אלינו עכשיו, חיה, דיברה על קיום יחס... כאילו, לא דיברה על השיר, היא אמרה, אני צוחק, היא אמרה, זה טוב להזדהן.
כן, ואנחנו מדברים על כל הרכות על הזין שלי.
וכל הרכות על הזין שלי.
כן.
שזה הזכיר קצת את יונה וולך, הזכיר לי קצת.
יש...
קצת. אני ספציפית השיר הזה, לא ראיתי בזה, לא ראיתי איזה שהם דברים יותר מזה. אז מה, פרסמת אותו?
כן. כל האינומה הוא נקרא, כל הרכות על הזין שלי זה
דרך לזהות אותו. בואי תקריא אותו, אני חושב שהמאזינים מספיק הסתקרנו לדעת.
כל האינומה, כל הרכות על הזין, כל הרכות על הזין שלי. מה זה עוזר ללמוד להיות אישה? מה זה עוזר ללמוד להיות אישה, להינטש, לאהוב לבד, להשתוקק לבד? מה זה עוזר ללמוד להיות אישה, לא להרגיז, לא לחדד, לרקח, לעטות אינומה, כל הרכות על הזין? מה זה עוזר ללמוד להיות אישה, להינטש, לבשל, לאפר קלות, לפדר קלות, למשוח ריסים, למשוח שפתיים, להפעף? מה זה עוזר להיות אישה? כל האינומה על הזין שלי.
שיר מאלף, אם יותר לי, באמת. אני חושב שזה שווה להיות המנון, כן? רגע, אז הם התלוננו, כאילו, מה הם אמרו?
אני לא יודעת, הם לא פנו אליי.
רציתי לשאול אם זה קשור גם בגיל, האם מורה...
כן, אני מורה בחטיבת ביניים, אני מלכה שאם הייתי מורה בתיכון, זה לא היה עולה. הם לא פנו אליי. כשתלמידים פנו אליי, אז הסברתי להם שכמו שבים ובבית ספר אנחנו מתלבשים אחרת, אז גם... בפייסבוק ובבית ספר אני מדברת אחרת, ובאומנות אני משתמשת במילים אחרות. זה היה לי פשוט, אבל פנו למורות, פנו למנהלת חטיבת הביניים, זה הגיע אליי מכלי שלישי, אז לא כל כך ידעתי מה לעשות עם זה, האמת, והיה לי קצת קשה, וזה יצר קצת מתח, ואחר כך זה התפוגג.
טוב, אני מניח עד היום שבעצם פייסבוק יקנו כבר את מערכת החינוך, ויהיו גם המנהלים שלך לבצפה באופן עקיף, אז יתפוס כיוונים אחרים. שיר שיש בו גם, באמת, גם הומור, גם ערות מסוימת, זה כבר, את מזכירה כבר גברים, באופן כללי. אז אני אומר, אולי זה באמת מרגיש לי כמו קריאת תיגר על איזשהו סדר, ועל איזשהם חלומות.
כן, בטח. כי זה דבר שחוזר על עצמו בספר. אני חושבת שאנשים... אולי יודעים ולא מבינים בכל זאת כמה זה דרמטי לאישה צעירה להתרגל, לבשל ולחבס ולגדל ילדים. כי אנחנו כביכול בשיאה של המהפכה הפמיניסטית, אז מה פתאום אני אעשה את הדברים האלה? עכשיו, מצד אחד, את לא יכולה להגיד, הדברים האלה לא מתאימים לי, את לא יכולה באמת להתנער מהתפקידים הנשיים המסורתיים, ומצד שני, את גם לא יכולה להתלונן עליהם, ממש. אז 20 שנה שנישואים, היו בשביל 20 שנה שהתרגלות, להיות אישה שלא התכוונתי להיות. ואחרי שנהייתי האישה שלא התכוונתי להיות, פתאום גיליתי שזה לא מספיק טוב. זה השיר הזה, זה אכזבה כזאת.
זה הזכיר לי בסדרה פארגו, בעונה השנייה, שהכי פחות אהבתי אותה. יש איזה רגע, אבל ממש בלתי נשכח שאחת הגיבורות בסרט יושבת בה. במכונית משטרה, ואומרת, זה שקר. אי אפשר להיות אישה שהיא גם אימא, והיא גם אשת קריירה. היא אומרת, זה שקר, אי אפשר. זה רגע מאוד מאוד כן של הדמות. נזכרתי בה כשקראתי את השיר הזה. יהיה חשבון נפש מאוד מאוד חזק בספר. חשבון נפש עם עצמך. והשיא שלו הוא לפעמים מילים שהן ממש על קהה עצמית. זאת אומרת, בשיר או שניים, את אומרת... מבוגרת טיפשית, טיפשה מטומטמת, משהו כזה, כאילו אפילו מילים שהם
כן,
לגבול
כן, מבוגרת טיפשית, כן.
כן, ואני חושב שרגעים מאוד מאוד רגישים, כי הרבה פעמים אנחנו מלכים את עצמנו, וזה רגעים קשים, אתה מלכה את עצמך, זה רגע מאוד מאוד קשה, בינך לבין עצמך, ומעטים המשוררים ששמים את זה בספר.
אתה בטוח?
אני חושב שכן.
אני חושבת שהמשוררת...
כן, יכול להיות שאת חוקרת יודעת אותו ממני, אבל...
לא, אני לא... תראה, לא יודעת, לא חקרתי את הנקודה הזאת, אבל אני באמת נדבקתי לנורית זרחי, שמעניינת אותי מאוד, ואני לא חושבת שהיא מסתירה את הדברים האלה. זאת אומרת, שהיא כותבת עליהם. אז זה ככה תפסת תשומת ליבי, אבל אני לא יודעת לעשות עכשיו...
אז טוב שאנחנו מדברים על זה, כי... אני לפחות לא, אולי שוב, אני לא קורא את הכל, אבל אשתם מוגבלת.
ברור, אף אחד לא קורא הכל.
כן, אבל זה כן מעניין באמת לשמוע ספציפית איזושהי הכוונה למשהו מסוים. ברמה הזאת אני לא זוכר שקראתי משהו כזה לאחרונה. וכמו שאמרתי, זה רגעים שלא נראים לי, אתה שם אותם בקלות בספר שירה, או את יודעת מה, אני יכול גם להגיד לך באופן כללי, אני מניח שיש דברים שאנחנו לא בקלות שומעים אותם בספר שירה, וזה נראה לי אחד מהם. יכול להיות שאני טועה, ומבחינתך זה...
היה שיר שהיה לי קשה מאוד לשים בספר שירה, זה היה בספר הראשון. זה שיר שמדבר על השפוז. והיה לי קשה לשים אותו, כי לא רציתי שאנשים ידעו שהתאשפזתי, אבל בספר הזה אני מנסה להיזכר. אני לא זוכרת אף שיר שאמרתי לעצמי, לא את זה, אני לא שמה.
זה מדהים, טוב.
או קשה לי לשים אותו.
זה מדהים, כי אני אמרתי עצמי, וואו, זה לא נראה לי מובן מאליו, לשים חשבון נפש כזה.
אני חושבת שזה בא מיהירות, שאולי מבחינתי יש לה אפילו כיסוי מסוים, כי אני מרגישה שמה שיוצא בסוף הוא יפה. אז זה הצדקה לשים את זה. מה זה משנה יש באמצע?
עדיין.
כן.
עדיין. יש, כי עולים מזה גם דברים אחרים. אני מסכים שהיופי הוא... הוא המדד הכי חשוב.
כן.
אבל בסופו של דבר גם עולים דברים אחרים, והרבה אומנים מתחפים בשאלה הזאת, לא רק משוררים, של נגיד אתה חושף דברים שקשורים במשפחה או משהו כזה, זה התלבטות מסוימת.
כן, ברור, תראה, כן, זה נכון.
בסדר, אבל את
אני יכולה להגיד...
אני חושב שאנחנו מתחילים לדעת מי את.
אני כן אגיד שהיה דיון על העטיפה יפה, שהחברים הקרובים שלי אמרו לי, מה אתה שמה את האישה הזאת על העטיפה? זאת עטיפה נפלאה בעיניי. חבל שאי אפשר להראות אותה ברדיו.
רואים אישה בבגד ים,
כן.
בגד ים מלא, מחזיקה משהו שנראה לי כמו בחוף הים, mm-hmm. משהו שלא רואים את המקלחת עצמה, רק את ה...
נכון, זו צוותא דבורה של, זו דבורה, זו עבודה דבורה של שרון רשבם פרופ, וזאת אישה מבוגרת עם בגד ים מיושן, והציעו לי תמונות של נשים הרבה יותר אטרקטיביות לשים על העטיפה, למה את מציגה את עצמך ככה? ויש בתמונה הזאת כל כך הרבה חיים בעיניי. וגם איזה פלירטות קטן עם המוות, אז מצא חן בעיניי מאוד.
זה מה שאמרתי שהזכיר, כשאמרת עליות מפוארות.
כן.
שזה באיזשהו מקום כן. מתקשר גם לעטיפה. ו...
אני אספר
לך... יש פה אישה עם קילומטראז', אל תנסו להחביא את זה.
גם קילומטראז', וגם כשהייתי צעירה, פעם ישבתי באיזה...
זה הסיפור שרצית לספר לי?
אני אספר לך סיפור, מקסימום תחתכו אותו.
לא, למה שתחתכו אותו, נשמע לי.
פעם ישבתי אצל מורה בכרם, בילה בן אליהו, אישה חכמה ביותר, בשיעור, וסיפרנו חלומות, זה היה שיעור על פרויד, וסיפרתי שחלמתי שאני מסתובבת בסוודר מלא כתמים, והיא הסתכלה עליי ואמרה, את כנראה היית גאה בזה. באותו רגע שהיא אמרה את זה, אני הבנתי בפעם הראשונה בחיים שלי שזאת לא גאווה להסתובב בסוודר מלא כתמים. אני יודעת שזה מנוגד לאינסטינקט של רוב האנשים, אבל אני פשוט ככה, זאת הייתה התפיסה האינטואיטיבית שלי, שזו כן גאווה, לבוא עם מה שאני, או לא יודעת להסביר את זה אפילו. מבחינתי זה היה רגע שבו הבנתי שאנשים אחרים תופסים את זה אחרת, אבל עדיין אני זוכרת את האפיון הזה שהוא היה נכון על היד, והוא נכון כנראה באיזשהו אופן גם היום.
את יודעת מי את, אני חושב.
כן.
פה ושם.
כן, בטח.
אוקיי. אז הזכרת קצת החשבון נפש, ששוב, יכול להיות שדברים שלי נראים מאוד מיוחדים בשבילכם דברים, אבל נגיד השיר החיים שרצית, פשוט חולה, כאילו הפרידה הזאת גם יצרה אצלך איזשהו חלל שהיית צריכה או רצית למלא אותו בהרבה דיבורים עצמך.
כן. בטח, וגם חלק מהשירים בספר, צריך להגיד, נכתבו לפני הפרידה. אני בעצמי בהלם עד עכשיו, כשאנחנו מדברים, אני אומרת, אנשים יחשבו לעצמם, מה הדרמה? בסדר, מתגרשים. בסדר, זה דבר שקורה. אני בהלם מהעומק של הבור שנפער בעקבות הגירושים האלה.
אותי זה לא הפתיע. זאת אומרת, אני חושב שכל מי שחווה אהבה ופרידה בחיים שלו, ודרך אגב צריך לבוא, אני לא רציתי להגיד קודם, אבל אנחנו תכף נגיע בספר, פתאום יש איזה הבזק של איזה אהבה גדולה זאת הייתה, וזה אני חושב שחלק ממה שהופך את זה לכל כך כואב.
כן.
אבל הרבה אנשים, שגם אנשים שעוברים גירושים, אני חושב שהרבה אנשים תיארו את זה כמוות באיזשהו מקום. זאת הייתה המילה, כן. אני לא, אני פשוט נכון. זוכר את זה. אז אני לפחות לא, זה לא היה לי ממש...
כן, הייתי חבוטה, חבוטה וחסרת אונים, עד שהכוחות נבנו מחדש, זה לקח הרבה זמן.
את השיר הזה, אבל בעצם הזכרנו על האהבה הזאת, אז אולי נקריא את נעורנו, אולי תקריא ב-37. כאילו, כמו שאמרתי, מגיע פתאום הרגע שאנחנו מקבלים איזשהו הבזק למה זה היה, וכמה יפה זה היה, וכמה טוב. אבל שוב, זה גם שיר נפלא בפני עצמו.
נעורנו, כמה יפה היית, כמה יפה הייתי. בלי שינה, בלי סובה, בלי שום דבר נורמלי. תיאבון לא בריא, זה היה ברור לכולם. אבל אנחנו רצינו לחיות מחוץ לעולם הרגיל, באהבה לא רגילה, בתיאבון בלתי רגיל. אלוהים רבים התנגדו לנו ואחרים תמכו בנו בסתר. עשו לנו ניסים לטובת האהבה. לתת את הראש שלי בעד אש קטנה מזו שבערה לנו בבטן. אני רוצה להגיד עוד משהו על זה. בתוך כל הדבר הזה, התעורר געגוע גדול לנעורים. בגלל ה... אז התעורר געגוע גדול לנעורים ולאהבת נעורים. ומפה צומחים שירי אהבת הנעורים בספר, שהם לפעמים זיכרונות, לפעמים התאהבויות, לפעמים הם באים מכל מיני מקומות, אבל הם באים בתור כל הנעורים שלי, שגם רוצה להיות קיים.
שיתעורר... הוא התעורר...
שהתעורר בעקבות הפרידה, שהמסר הפשוט והבוטה שלה היה שאני מבוגרת מדי ולא מתאימה. חבל שאי אפשר לצלם את שלומי עכשיו.
כמו שאמרתי, הכנות הזאת היא מאוד מאוד חזקה בכל האופנים בספר. חשבון נפש, את יודעת, אמרתי, זה חשבון נפש מאוד כן, ומאוד כן, וישיר ואמיץ בספר הוא... אבל מה שמדהים בו שהוא מאוד מאוד חזק, אבל לא דרמטי מדי בכוח. המילים בו הן מאוד מאוד פשוטות, הן לא מנסות להכניס שום דבר מוגזם, אין איזה תאורה יוצא דופן או מוזיקת רקע מוגזמת.
כן.
וזה בא כמו שזה. בחלק השני של הספר, דרך אגב, החלק הראשון היה נקרא כמו גמילה מקפה, שזה שם מפחיד בפני עצמו, אני חושב, להיגמל מקפה... אתה יודע, הרבה אנשים שעושים את הניקוי מציעים, אומרים לי, תשמע, החלק הקשה זה הקפה. ואז מגיע השאר שנקרא, אחרי שבעצם אנחנו מגלים על מה הספר, ואז את פורסת קצת מעבר לזה, מגיע השאר אחת חיה, שהוא גם שם הספר, ובאיזשהו מקום הוא כבר מתחיל להיות משחק מילים גם על השם שלך.
כן.
מה, אז פתאום החיים מתעוררים?
לא פתאום. צריך לחוות את ה... את ה... זה, 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 כולם יודעים את זה, אני רוצה להאמין שכולם יודעים את זה, שצריך לתת מקום לצער הגדול בשביל שהשמחה תבוא, וכן. ואז זה לא פתאום, זה פשוט הצער נמצא, ואז חווים אותו, ואז באים רגשות של חיים. בתוך רגשות קשים יש הרבה חיים. אני חיה גם בחלק הראשון של הספר, והחיים מתעוררים יותר בחלק השני.
אני באמת הייתי איפה יותר יהיה משחק מילים, כאילו, אבל באמת בחלק השני הוא נראה לי קצת יותר, הוא קצת יותר חזק, גם מבחינת השם, גם מבחינת החוויות שלך באופן אישית. ומה שקורה בחלק השני מאוד מאוד מעניין, כי פתאום מתעוררים לחיים דברים אחרים גם.
כן.
אנשים אחרים.
כן.
אלוהים.
כן.
פתאום יש דמויות אחרות שלא היו בחלק הראשון. ואני מניח שאני פשוט תנחתי שזה חלק מההחלמה, כי לאט לאט החלק השני... מוביל לשם, דו שיח עם אלוהים, שיר שמדבר עם בנות, עם התלמידים, דורותי.
דורותי, שיר, yeah. שיר שמדבר לפסיכולוגית שלי, mm-hmm. שחלתה מאוד, mm-hmm. ושיר של של אהבה, של געגוע, של חרדה.
אוקיי, אז פתאום כולם, אנחנו נפרק את זה רק קצת נדבר, אבל פתאום כולם מתעוררים? את שמת לב את זה?
זה עריכה גם, בואו, לא שכתבתי את השירים, כמובן לא כתבתי אותם לפי סדר. חלק מהעריכה היא מחשבה שלי, וחלק גדול, העריכה היא מאוד חכמה, וצריך להגיד שאלי הירש, העורך של הספר, עשה פה עבודה נכונה בלהראות מי אני, אפרופו, או מי אני כמשוררת, בזה שהוא קיבץ באמת את השירים של השער הראשון, ואסף את השירים של השער השני, ויש פה סיפור של התעוררות, נכון, אבל כמובן שהשירים לא נכתבו בסדר הזה.
נכון, אבל לוקח בחשבון שמוצאים ספר וצריך לערוך אותו, צריך לספר סיפור.
נכון.
והסיפור הזה הוא גם באיזשהו מקום קיים בחיים שלנו, אנחנו באמת לא כותבים את השירים גם שלנו, כי בהתאם בדיוק למצב שאני נמצא בו עכשיו, בהתאם לאיזשהו סיפור עלילתי.
כן. נכון. אני חושבת, אני אוהבת את הסיפור שהספר הזה מספר.
טוב, אני רוצה לגעת לפחות בדמות אחת שמתעוררת לחיים. באופן משמעותי מאוד, קוראים לה אלוהים, ולפעמים את מתייחסת אליה כאישה. אלוהים מופיע פה כאילו איזושהי דמות מוכרת, כאילו אותה היית פעם דתייה, אני טועה?
אני גדלתי בבית מסורתי. מסורתי כזה שאבא שלי הגיע ממאה שערים, אמא שלי גדלה בגאולה, שמרנו שבת, כמו שמסורתיים שומרים, זאת אומרת, טלוויזיה ברקע וקידוש. אלוהים נוכח כל הזמן. הייתה תקופה שמאוד התאמצתי, שבספר הראשון הוא יותר נשי, זה יותר אלוהימה. לאט לאט נכנעתי לרעיון שהסדר הקיים הוא בכל זאת גברי, אז כנראה שגם אלוהים הוא גברי יותר. ויש דיבור בטח, אני מאוד אשמח לקרוא את השיר.
אם אנחנו כבר מדברים על אלוהים, זה הזכיר לי שאני שמעתי מדרש על המילה הזאת אלוהים, שזה כן. גם אל, גם אלה, וגם אלוהים רבים. זאת אומרת, זו מילה שאמורה להכיל את...
אין ספק שמבחינה, נגיד, בצד של האמת, זה נכון.
אוקיי.
Okay. זה נכון.
Okay. עשה לנו פה הפוך על הפוך. אנחנו יודעים איך לכלכת על האמת בהתחלה. כבר לא יודע איפה זה שם אותי. אוקיי. Okay. בואי נקריא איזה שיר אחד מהם.
או אלוהים, איך נטשתי אותך. אלוהים התרחק למעלה, ואני נשארתי על הספה. או אלוהים, איך נטשתי אותך. וכמה נעלבת ונקמת בי על זה. אבל בוא, לא נעשה עכשיו חשבונות. זו אני, חיה הריקה, וזה אתה, אלוהים המכובד. לא נעשה חשבונות עכשיו. איזה נזק קטן גרמתי לך, איזה נזק גדול גרמת לי, ואיזו חירות הייתה בבדידות שלי, כשלזמן קצר לא היית.
כשכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, לא חשוב מחר. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר. חושבים שאני קצת משוגעת.
יש מקומות ספורים שאת גם נכנסת קצת לפוליטיקה. אני מקווה שאני קורא את השם הזה נכון. כאילו, זה נקבה?
כן.
אוקיי, זה נקבה. נכון, כאילו, נקבה. הכותרת פה לא מנוקדת, אז אני אקריא את זה?
כן.
רוץ להגשים את חלומותיך עתירי הדמיון. רוץ ברגליך החשופות על נפשי. לחלך אך מעט ובזהירות את רגליך בנפש. הפק כל דק מיני דק שתדרוך עליה. רוץ, אליהם חלומותיך. הו, גופי, ביתי, זיכרונותיי. שיר אולי שמופיע בו קצת פאתוס, אני חושב, הקשר פוליטי, וגם בשיחה עם התלמידים, אם כן. אני זוכר נכון.
נכון, המורה 2016. והייתי רוצה לכתוב יותר. פוליטיקה זה דבר חשוב.
חשבתי שעל השיר הזה התלוננו יותר דרך אגב, נתפרסמי אותו.
כן, לא שמו לב אליו עדיין.
ועוד משהו שמופיע בספר, קשור למחלת נפש שיש לך?
כן.
ואני חושב שלפעמים זה בא לידי ביטוי באיך שאת כותבת.
כלומר?
אני אתן לך דוגמה בשיר, רשמתי לפחות שני שירים שאמרתי לעצמי. שוב, אני חושב שהם פשוט לא שגרתיים בעיניי, אני לא יודע אם ההקשר הזה הוא נכון או לא. והם מקבלים את הביטוי שכל הספר יש אותו, אבל ספציפית בשירים האלה, אני מחפש את השיר הזה. לא, 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 משהו כזה.
לא, 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 אני כל כך אוהבת את לא, לא, לא.
אוקיי, את כל כך אוהבת אותו, אז... אני רוצה שתכיר אותו, אני גם מאוד אוהב אותו.
כן, אני חושבת שמי שלא מאשן לא יכול להבין את הדבר הזה. אז אני כבר לא מאשנת לשמחתי כי נגמלתי, אבל...
למה להיגמל מזה? אוקיי, בסדר.
לא, לא, לא. לא, 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 אם תשתי קפה זה יעבור, אם תעשני סיגריה זה יעבור, אם תאכלי לחם זה יעבור, אם תשתי זה יעבור, אם תבלי יפה זה יעבור. לא, 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 זה לא יעבור, לא יעבור, לא, 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 לא יעבור. כן, 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 זה יעבור, כן, כן, יעבור. מעל הגבעה יש שמש שזורחת בבקרים, מעל השמש יש שמחה. לכל מי שמבקשת יש שמחה. אם תשתי קפה זה לא יעבור, אם תעשני סיגריה זה לא יעבור, אם תאכלי לחם זה לא יעבור. אבל זה כן, זה כן יעבור. בלי סיגריה, בלי קפה, בלי לחם, בלי אלכוהול. כן, כן, זה יעבור. ומעל הראש שלך בדיוק תהיה השמש.
שיר נפלא. טוב, זה בקיצור, מעבר למסקנה, זה יעבור, לא משנה מה תעשה, לא תעשה, אם תתכנן, לא תתכנן, אני מכיר את האסטרטגיות האלה, אבל הלא, לא, לא, זה הרגיש לי כמו הרבה פעמים אנחנו קצת יוצאים מעצמנו, או שמים פס כבר, פשוט צורכים לעצמנו לא, 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 או משהו כזה.
שזה מטורלל? זה נראה לך מטורלל?
כן.
כן, יכול להיות.
אני חושב שזה, את יודעת, זה נכון לכולם, ורציתי לדבר איתך על זה, כי כמו שאמרתי לך, סתם הבאתי את השיר הזה כדוגמה, כן. אבל אנחנו כן דיברנו על זה, שזה מופיע פה ושם.
כן.
באזכורים
כאלה להגיד, ואחרים. כן. קודם כל צריך להגיד, שהספר כולו, המפץ הגדול שלו הוא לפני הגירושים, שנה לפני הגירושים הייתי במשבר נפשי מאוד מאוד קשה, עם אפיזודה פסיכוטית לא פשוטה בכלל, ודיכאון חריף שבא אחר כך, וכמובן שמן הסתם הפרידה היא קשורה גם בזה, מה שלא נחוץ כדי לקרוא את השירים ולהבין אותם, זה רק נחוץ כדי להבין את החיים שלי. אז זה היה המפץ הגדול, זאת אומרת, המחלה היא משהו שמלווה אותי כל החיים. זה מופיע בשירים, חלק מהשירים באמת, הם נשזרו בספר, חלק מהשירים נכתבו בצוק איתן, מלחמה, פסיכוזה, חרדה, תחושה שהעולם הוא דבר כל כך לא יציב, וכן, וזה נושא חשוב.
אני שוב אומר, גם בעיניי זה חשוב, כי כמו שאמרתי לך, כל מה שאנחנו כותבים, והוא טוב,
כן.
ואנחנו לא פה כי זה מעניין, אנחנו כן. פה כי זה, הוא נותן לגיטימציה גם לאנשים, וזה התפקיד של האומנות, ובכלל בכלל ושל השירה בפרט, וזה סופר חשוב בעיניי, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה גם, אחרי שדיברנו עם זה בסדר, לדבר על זה או לא, ואמרתי לך, כן. זה החשיבות של זה בעיניי, אני חושב שאנשים משוועים לשמוע דברים כאלה, ולדעת שהם לא היחידים שמתמודדים עם זה, ואני חושב שהרבה פעם אומנות יכולה לתת לזה הרבה הרבה תוקף ומקום ולגיטימציה.
כן, אומנות זה עוד דרך להסתכל על משהו, ואסור לא להסתכל על דברים. צריך להסתכל על דברים.
אחת חיה, ספר של חיה לוי, ספר משובח ומומלץ מאוד. יצא בהוצאת פרדס, אמרנו, העורך של הספר הוא אלי הירש. העורך של התוכנית שלנו זה נדב אלפרין. כן. האברך הצעיר אני קורא לו. קדימה חיה.
ככה נואב. שמיים כחולים יהיו החופה שלנו. אשקה אותך יין אדום. ככה נתחתן. ענפים ארוכים יהיו הידיים שלנו. גבעת חול חמה תהיה הקרס שלנו. ככה נתחבק. אדמה תהיה המיטה שלנו. זיכרון התינוקות שלנו יקשט אותה. ככה נשען.
השיר שאת מסיימת איתו את הספר, שיר העייפות.
כן.
הוא באמת נראה כמו איזה סצנה אחרונה בסרט שבו אתה לא מקבל את הכל, אבל אתה יודע שיש דרך חדשה.
כן, אני רוצה להגיד כי אולי מישהו ככה, מישהי נגע לליבה מהסיפור שלי, אז בטח ישמחו לשמוע שאני מאוד מאוהבת עכשיו, ויש לי חיים מאוד שמחים. אז צריך לדעת גם שהיה עד עכשיו זה טוב.
סבבה, אני רק אומר, אנחנו מזמינים לפה משורים מצוינים, לא אכפת לי אם זה... יודעת, אני לא...
לא, חלילה, הסיפור...
מבאס אנשים, מרים אותה, כן. יש לנו מטרות טובות.
טוב, שיר העייפות.
קדימה.
אבל גם על הסתם, על הלא כלום, על האוכל המבושל בעצלתיים, על הניקיון שנדחה, על העייפות ועל הוויתור, על כל דבר טוב, צריך לכתוב שיר. שיר העייפות. הבית מחכה ואני מוותרת עליו. בית, זה לא הלך בינינו. אני לא חרוצה ואתה לא נקי. ועכשיו, ממש בתנופה הזאת, אשקה את העציצים.
נהדר. חיה, המון המון תודה שבאת להתארח אצלנו.
שלומי, תודה רבה שהזמנת אותי.
הכבוד היה כולו שלי. וגם העונג.
נהניתי מאוד.
גם אני, אנחנו מאוד נהננו, אז כל המאזינים שהתבאסו, אנחנו מאוד נהננו. אנחנו פותחים פה
היה כיף לא נורמלי, וזה דבר כל כך יפה לתת מקום למשוררים ולשירה.
בשמחה, אני רק שליח פה. תודה.
תודה.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.